שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים דף כף ג' במסכת ערכין. נתחיל במשנה ממש בשורה הראשונה בעמוד א', ונסיים בעזרת השם את פרק שום היתומים בכף ד' עמוד א'.
השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 17 דקות.
היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק השני נחזור לדיני ערכין. בחלק הראשון נמשיך לעסוק בגביית כתובה מנכסים משועבדים. נזכיר שאתמול למדנו שכשבעל ואישה מתחתנים, אז הבעל מתחייב לתת לאישה כתובה אם היא תתעלמן או אם הם יתגרשו, והנכסים של הבעל משועבדים להתחייבות הזאת, וממילא אם כבר אין לו את הנכסים, למשל שהוא מת והנכסים עברו ליורשים, על זה דיברנו אתמול, או שהוא מכר את הנכסים, או שהוא הקדיש את הנכסים, בכל המקרים האלו האישה יכולה ללכת ולגבות את הכתובה מהנכסים. את כל זה אנחנו כבר יודעים. היום נעסוק בחשש קנוניה. כלומר, מה יקרה אם למשל יש זוג שכשהם התחתנו היה לבעל קרקעות, אבל הוא מכר אותם, הוא הקדיש אותם, והיום כבר אין להם כסף, אז הם חושבים, בוא נעשה טריק. אנחנו נתגרש, את תרצי את הכתובה שלך, ולי הרי אין ממה לשלם לך, אז את תלכי ותגבי את הכתובה מהנכסים שפעם היו לי, מהקונים שלהם אם הוא מכר אותם, או מההקדש אם הוא הקדיש אותם, ואז יהיה לך כסף, נתחתן עוד פעם, וזהו, אנחנו מסודרים. זה הקנוניה, והשאלה היא האם חוששים לזה או לא, ואם כן חוששים, האם יש לזה פתרון? מה הפתרון האפשרי? אפשר לומר לבעל, אתה רוצה לגרש את אשתך ועכשיו היא תלך לגבות מנכסים משועבדים? קודם כל תידור נדר שאתה לא יכול ליהנות ממנה. כלומר בעצם זה נדר שאתה לא הולך להחזיר אותה, וכך נוודא שזה גירושים אמיתיים ואתה לא סתם עושה על מישהו סיבוב. זה הפתרון אולי, ועד כאן הצגנו את הנושא באופן כללי. לזה רק נצרף עוד משהו, חוץ מזה שהאישה יכולה לגבות את הכתובה מהיורשים או מהקונים או מההקדש, יש עוד מישהו שיכולה לגבות ממנו, וזה אם היה על הכתובה הריבים. כלומר, כמו שאם רובן מלווה לשימון כסף, הוא יכול לומר לו אני רוצה הריבים, כך שאם אתה לא משלם לי, הריבים ישלמו, אז אותו דבר, אישה יכולה לדרוש מהבעל, אתה רוצה להתחתן איתי? תביא לי הריבים לכתובה, שאם אתה לא תשלם לי, הריבים ישלמו. אז אם היו הריבים, זה עוד גורם שאולי האישה יכולה ללכת ולדרוש ממנו את הכתובה, וממילא, החשש של הקנוניה אולי קיים גם כאן בהריבים, שהם יתגרשו, היא תיקח מהריבים את הכסף, והם יתחתנו שוב. אז לכאורה אולי גם כאן צריך לנדור. עד כאן הצגנו את הנושא באופן כללי, החשש קנוניה. עכשיו את הדיון על זה בגמרא נחלק לחמישה סעיפים. הסעיף הראשון זה קנוניה בערב וקנוניה בהקדש. לגבי קנוניה בערב אומרת המשנה בסייפה, יש חשש כזה, ולכן אם הוא מגרש אותה, הוא צריך לנדור שהוא לא הולך להחזיר אותה, כמו שהקדמנו. לגבי קנוניה בהקדש, כלומר שהוא הקדיש את הנכסים, ועכשיו אם הוא יגרש אותה, היא תלך להקדש ותדרוש את הנכסים, האם גם כאן אומרים לו נדור? בזה יש מחלוקת. רבי אליעזר אומר שכן, רבי יהושע אומר שלא. מה המחלוקת? הגמרא מביאה שלושה הסברים. הסבר ראשון זה שרבי יהושע אומר, אמנם באופן כללי יש חשש קנוניה, אבל בהקדש לא. אנשים לא היו כאלה חצופים לעשות סיבוב על בית המקדש, לזה לא חוששים. לעומת זאת רבי אליעזר חושש גם כאן. זו המחלוקת. הגמרא מקשה על זה ממקרה דומה שבו יש חיב מרע, כלומר אדם גוסס שהקדיש את כל הנכסים שלו להקדש, ואז פתאום יום אחרי זה הוא אומר, אבל רגע, יש איזה 100 שקל שאני חייב לפלוני וזה משועבד לו, תיקחו מההקדש ותיתנו לפלוני, והדינו שהוא נאמן, ולא חוששים שהוא בעצם עושה פה איזה קנוניה בשביל לקחת חזרה מההקדש. אז תורה שמהקדש לא חוששים לקנוניה. אז למה שרבי אליעזר יאמר שכן, אומרת הגמרא, זה לא אותו דבר. שם דובר באדם גוסס, הוא לא הולך ליהנות מהמאה שקל האלו, זה מישהו אחר ינה מזה, אין אדם חוטא ולא לא, מן הסתם זה באמת וזה לא קנוניה. לעומת זאת אצלנו, אומר רבי אליעזר, מדובר באדם בריא, אם זה קנוניה, הולך ליהנות מזה עוד הרבה שנים, עזרת השם עם אשתו ועם הכסף, לזה כן חוששים. בכל אופן, זה ההסבר הראשון, לרבי אליעזר חוששים לקנוניה גם בהקדש, לרבי יהושע בהקדש לא חוששים. עכשיו נשים לב, לפי ההסבר הזה, זה מחלוקת ספציפית לגבי הקדש, אבל במקרה הקודם של ערב, כולם ידעו שחוששים. זה ההסבר הראשון. ההסבר השני אומר שבעצם רבי יהושע חולק לא רק על המקרה של הקדש, אלא גם על המקרה הקודם של ערב, והוא אומר כך, באמת, גם לפי רבי יהושע כן חוששים לקנוניה, בין אם זה ערב, בין אם זה הקדש, אבל הפתרון של נדר הוא לא פתרון טוב, כי גם אם הוא ידור לא להחזיר אותה, הוא יכול אחרי זה ללכת לחכם ולהתיר את הנדר, אז מה הטעם לומר לו לנדור? אז יש פה חשש, אבל אין לזה פתרון, בין בהקדש, בין בערב. זה רבי יהושע. לעומת זאת רבי אליעזר אומר, נכון שנדרים באופן כללי אפשר להתיר אצל חכם, אבל כאן כיוון שזה נדר שהודר ברבים, כלומר בפני הרבה אנשים, או כי זה נדר שהודר על דעת רבים, כלומר חזל שאמרו לו לנדור, במקרה כזה אין איזה הפרה, וממילא זה כן פתרון טוב לפי רבי אליעזר. זה הסבר השני למחלוקת, אבל את ההסבר הזה הגמרא דוחה משתי סיבות. סיבה אחת, יש ברייתא שאומרת מפורש, נדר שהודר ברבים יש לו הפרה, נדר שהודר על דעת רבים אין לו הפרה, אז קצת קשה לומר שבזה בעצם נחלקו רבי יהושע ורבי אליעזר. דבר שני, אם כל הבעיה לפי רבי יהושע זה שהנדר לא יעזור, אז למה רבי יהושע אומר במשנה אינו צריך לנדור? הוא צריך לומר, זה לא יועיל לנדור, וזה לא שלא צריך. לכן הגמרא לא אוהבת את ההסבר הזה, והיא עוברת להסבר השלישי. גם לפי ההסבר השלישי, רבי יהושע מודה שגם בהקדש אנשים לפעמים עושים דברים לא יפים, אבל לדעתו לקנוניה כזאת שהוא יגרש ויחזיר אותה, לזה אין חשש. למה? כי אם כל המטרה שלו זה רק להחזיר לעצמו את הנכסים שהוא הקדיש, בשביל מה לו להסתבך כל כך? הוא יכול פשוט להישאל על הנדר שהוא עשה להקדש. כלומר, כמו שאמרנו שאפשר להפר נדרים, אפשר גם להפר הקדשה. הוא הולך לחכם, הוא אומר לו, תשמע, אם הייתי יודע שכך וכך, לא הייתי מקדיש, והחכם מתיר לו את זה וכל ההקדש מתבטל. לכן, כיוון שיש לו אפשרות הרבה יותר קלה להשיג את הכסף בחזרה בלי הגירושין וההחזרה, לכן כנראה שכשהוא מתגרש זה לא בשביל הקנוניה להוציא את הכסף מההקדש, זה לפי רבי יהושע. לעומת זאת רבי אליעזר אומר, לא, הוא לא יכול להישאל על הקדש, וממילא אם הוא רוצה את הכסף אין לו אפשרות אחרת חוץ מהקנוניה, לכן כן חוששים. זה ההסבר השלישי. לפי ההסבר הזה המחלוקת היא רק לגבי הקדש, האם נשאלים על ההקדש, אבל לגבי ערב כולם מודים שיש חשש והוא צריך לנדור. עד כאן שלושת ההסברים למחלוקת לגבי הקדש או גם לגבי ערב, ועד כאן הסעיף הראשון בחלק הראשון. הסעיף השני זה 8 שורות לפני סוף עמוד א', וזה סיפור. הסיפור הוא על משה בר עצרי שהיה איש עשיר, והיה לו בן בשם רבונה, וכשרבונה התחתן, אז האבא שלו משה היה ערב על הכתובה, ועברו שנים, ולזוג הצעיר לא היה שקל, והאבא משה לא עזר להם בכלום, אז הבאי אמר, למה הם לא עושים את הטריק שהזכרנו במשנה, שהתגרשו, האישה תלך לאבא ערב ותדרוש את הכסף של הכתובה, ואז התחתנו שוב. זו הצעה של הבאי, ועל זה הגמרא שואלת שתי שאלות. שאלה אחת הלכתית, רגע, הרי אם יעשו את זה, הוא צריך לנדור שהוא לא הולך להחזיר אותה, אז איך הטריק יעזור? אומר אביי שיעשו את זה בלי בייטין, שפשוט יתגרשו ואף אחד לא יגיד לו לנדור. זו שאלה אחת. והתשובה, שאלה שנייה מוסרית יותר, זה איך אביי אומר כזאת עצה? הרי זה קנוניה, והרי אביי עצמו לגבי מקרה אחר אמר על מישהו שמסיע עצה כזאת למישהו לעשות איזה טריק על חשבון מישהו אחר שהוא רשע ערום. אז איך אביי מציע הצעות כאלה? עונה הגמרא, כאן זה לא בשביל סתם אדם, אלא זה לטובת הבן של הערב, והבן הזה הוא גם תלמיד חכם. עכשיו מה זה משנה? אז מה, לתלמיד חכם מותר לרמות את אבא שלו? אומרים המפרשים שכאן כיוון שהוא היה עני מרוד ואבא שלו היה עשיר ואבא לא עזר לו בכלום, באמת בית דין יכולים לקוף את האבא לעזור לו. למה שהציבור יעזור לו? שהאבא יעזור לו, יש לו כסף. אבל המצב היה שאי אפשר היה לקוף את האבא, לכן הוא אמר, במצב כזה זה ראוי לעשות טריק בשביל להוציא מהאבא את הכסף. בכל אופן, זו הייתה ההצעה. בפועל, זה לא יסתדר, כי מסתבר שאותו רב הונה הוא כהן, ואם הוא יגרש אותה, הוא לא יוכל להחזיר אותה. עד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי זה בשורה האחרונה בעמוד א', וזה לגבי ערב בכתובה. עד עכשיו גם במשנה וגם בסיפור האחרון, הנחנו שאם יש ערב על הכתובה, אז אם הבעל לא משלם, האישה הולכת לערב וגובה. אבל אומרת הגמרא, זה בעצם לא נכון. הגמרא בשורה השביעית בעמוד ב' מביאה הלכה שהערב שאומר שהוא ערב לכתובה, בעצם הוא כאילו לא אמר כלום, הוא לא התכוון לזה. זה קצת מפתיע, אבל זה הדין. אז למה הוא אמר את זה? הוא רוצה לעודד אותה להתחתן, אבל הוא לא התכוון באמת שהוא ישלם, ובאמת הוא לא צריך לשלם. אז על מה דיברנו עד עכשיו שאישה יכולה ללכת לערב? אומרת הגמרא, יש שני סוגים של ערבים. יש ערב רגיל ויש ערב קבלן. ערב רגיל זה שהערב אומר, אם הוא לא ישלם לך, תבוא אליי, אני אשלם לך. זה ערב רגיל, להלכה זה עובד בבעל חוב, אבל בכתובה זה לא עובד, אין איזה שום משמעות. לעומת זאת, ערב קבלן זה ערב חזק יותר. ערב קבלן זה כשהערב אומר, אתה לא צריך לבוא אליי רק אם לא אין מה לשלם. אתה יכול לבוא אליי גם ראשון, אני אחראי על ההלוואה הזאת בדיוק כמו. זה ערב קבלן, זה ודאי עובד בבעל חוב, וגם בכתובה זה עובד. ועל זה דיברה המשנה וגם הסיפור הקודם. זו התשובה, אבל עדיין שואלת הגמרא, הרי גם לגבי ערב קבלן, יש דעה שאומרת שהוא באמת מתחייב רק אם בזמן החתונה לבעל היה קרקע. ככה הרב יודע שמקסימום אפשר לגבות מהקרקע, אבל אם לא היה לו שום קרקע, הרב לא באמת מתכוון להתחייב. אז מילא במשנה אפשר לומר שהיה לו קרקע, אבל כאן בסיפור האחרון במקרה של רבונה, הרי מדובר בעני. מאיפה יהיה לו קרקע? אז איך בכל זאת הערבות תפסה? אומרת הגמרא, או שנאמר שבחתונה כן הייתה לו קרקע, והיא פשוט התקלקלה מאז, או שנאמר, נכון, בדרך כלל צריך קרקע בשביל ההתחייבות, אבל כאן, כיוון שזה אבא שלו, אבא כן מסכים להתחייב, אפילו אם לבן אין קרקע, ולכן שם זה כן תפס. עד כאן הסעיף השלישי לגבי הערבות על כתובה, ועכשיו בשליש העליון של עמוד ב' אנחנו עוברים לסעיף הרביעי. עד עכשיו כשדיברנו על קנוניה, דיברנו בגמרא בעצם על שני מקרים. דיברנו על קנוניה נגד ההקדש, ודיברנו על קנוניה נגד הערב. עכשיו נדבר על קנוניה נגד הקונה, כלומר לבעל היה קרקע והוא מכר אותה, וכמו שאמרנו בהקדמה, הבעל והאישה אולי רוצים לעשות את אותה קנוניה, הוא יגרש אותה, היא תלך לקונה ותיקח את הקרקע, ואז הוא יחזיר אותה. האם חוששים לזה והוא צריך לנדור שהוא לא יחזיר אותה, או שלא חוששים? בזה יש מחלוקת. רב פאפה אומר שחוששים, נהרדאי אומרים שלא. מה המחלוקת? נהרדאי אומרים, הרי במשנה ראינו שתי דוגמאות, ראינו ערב וראינו הקטש. אם זה נכון גם בלקוחות, המשנה הייתה צריכה לומר את זה. לעומת זאת רב פאפה אומר, מה המשנה היא רוכל שצריך לפרט כל מקרה ומקרה, היא אומרת שתי דוגמאות, ואנחנו כבר מבינים את העיקרון לבד ומרחיבים את זה גם למחר. זה המחלוקת. עכשיו, מה הסברה של נהרדאי? למה באמת לומר שבהקטש ובערב אנחנו חוששים לקנוניה ובמחר לא? אומרים נהרדאי, קודם כל, להקטש ולערב יש לנו אינטרס לדאוג להם. להקטש כמובן, זה המקדש, לערב גם, הוא עושה מצווה, אנחנו רוצים כחברה לדאוג שהוא לא יפסיד. לעומת זאת ללקוח, פחות לחוץ לנו לדאוג, וזה מצטרף לסברה השנייה, הלקוח הרי כשהוא קנה את הקרקע, הוא ידע שהמוכר הוא נשוי. כלומר, הוא ידע שהקרקע מן הסתם משועבדת לכתובה, ובכל זאת הוא נכנס לזה, זה סיכון שהוא לקח על עצמו, ולכן בזה לא מכריחים את הבעל לנדור, לא להחזיר את אשתו. צריך לזכור שבאמת לנדר הזה יש השלכות רציניות, כי הרי אם הם לא עושים קנוניה, אלא באמת הם התגרשו בתמימות, ועכשיו הוא באמת בתמימות רוצה להחזיר אותה, אנחנו בעצם מונעים פה מצווה גדולה של החזרת גרושתו, של שלום בית, לכן אומרים נהרדאי, אני מעדיף לסכן את הקונה שנכנס לזה בעיניים פתוחות, מאשר הסיכון שאנחנו סתם עכשיו מונעים שלום בית בין בני זוג. עד כאן הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי והאחרון זה במשנה הראשונה בעמוד ב', וזה במקרה שבו אישה או בעל חוב באמת כן הולכים להקטש וגובים את הקרקע משועבדת מההקטש, איך בדיוק עושים את זה? עכשיו, עקרונית, הם יכולים פשוט ללכת להקטש ולקחת, הרי הקרקע משועבדת להם, ובעצם בסוג של מפרע, הקרקע לא הייתה מוקדשת בכלל, היא שייכת להם. אבל אם ניתן להם לעשות את זה, אנשים שיראו לא יבינו מה קרה כאן, והם יחשבו שאפשר לקחת דברים מההקטש בלי פדיון, לכן מה שעושים זה פדיון סמלי. כלומר, מי שחייב שזה הבעל או הלווה, הולך להקטש, נותן דינר, שזה סכום סמלי, ופודה את הקרקע בשביל בעל החוב או האישה. עכשיו, זה נכון כשהקרקע שווה לסכום של החוב. אבל מה אם השווי של הקרקע נמוך יותר מהשווי של החוב? אומרת הגמרא, במקרה כזה לא פודים. אז מה עושים? אז כאן יש שני הסברים. הסבר אחד, הכוונה היא שלוקחים את הקרקע, אבל לא צריך את הפדיון הסמלי, אלא פשוט לוקחים. הסבר שני זה שבאמת פשוט לא לוקחים את הקרקע. למה? מסביר רבנו גרשום, ממילא זה הרי לא מחסה את כל החוב. קודם תשיגו את שאר החוב, אחרי זה בואו תציקו להקטש ותיקחו את מה שנשאר מההקטש. עכשיו, כמה נמוך השווי של הקרקע צריך להיות בשביל שבאמת לא נפדה? רשב"ג אומר, אפילו אם זה נמוך קצת, למשל, החוב הוא הקרקע 90, אז לא פודים. המשנה לעומת זאת לפי רב ששת אומר, אם זה עד חצי, עדיין פודים. אם זה נמוך מחצי, למשל החוב הוא 100 והקרקע 40, אז גם לפי המשנה לא פודים. עד כאן סעיף חמישי לגבי גבייה ממשועבדים וחשש לקנוניה, ובזה סיימנו ברוך השם את החלק הראשון של השיעור, וגענו למשנה השנייה בעמוד ב', ואנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני מחזיר אותנו שוב לדיני ערכין. למדנו בכף א' עמוד א' במשנה שאם התחייבתי בערכין ואני חייב עכשיו 50 שקל למקדש, ומשום מה אני לא משלם, באים הגזברים של ההקדש ולוקחים לי משכון מהבית בשביל להכריח אותי לשלם. ועל זה אומרות המשניות, לוקחים אבל לא לוקחים הכל. מה לא לוקחים? אז נתחיל דווקא במשנה בכף ד', היא אומרת שלא לוקחים דברים שהם של בני הבית. כלומר, לוקחים רק את הציוד, בגדים, כסף של מי שחייב, לא לוקחים את הבגדים למשל של אשתו, של הילדים, זה מחוץ לעסק, זה דבר אחד. דבר שני, גם מהדברים שלו לא לוקחים לו הכל, אלא משאירים לו דברים בסיסיים, שזה מזון ל-30 יום, בגדים ל-12 חודש, מיטה, סנדלים, תפילין, את כל זה משאירים לו. זה הדין באופן כללי. עכשיו לגבי זה נראה שני דברים קצרים. אחד זה המקור, והמקור הוא מהפסוק וימחו מערכך, ועכשיו חשוב לנו מאוד מאוד להדגיש כאן משהו. הפסוק הזה לקוח מהדין של הישג יד. לעומת זאת, הדין שאנחנו עכשיו לומדים באופן פשוט הוא לא הדין של הישג יד. כלומר, נסביר, הישג יד זה כשלמי שעשה את הערך אין לו ממה לשלם והולך לכהן, והכהן אומר לו, טוב, אל תשלם 50, תשלם 1, 2, 10, מה שיש, זה הישג יד. כאן לעומת זאת אנחנו לא מדברים על זה, אלא על מישהו שהתחייב ב-50 והוא אמור לשלם 50, אבל הוא פשוט לא משלם, ואז באים אליו ולוקחים לו משכון, אבל עדיין לא לוקחים לו הכל, אלא משאירים לו. וכאמור, מה המקור? מהפסוק של הישג יד. ואם מח הוא מערכך, לומדים הוא, גם כשהוא מח, תדאג שהוא עדיין יישאר הוא, אל תיקח לו את המחיה לגמרי. מצד שני אומרת המשנה, צריך להשאיר לו, אבל רק לו. אנחנו לא צריכים לדאוג עכשיו לכל המשפחה. כלומר, כמו שלא לוקחים מהמשפחה, אנחנו גם לא צריכים לדאוג למשפחה. כלומר, אם הוא צריך שק אחד של קמח לחודש בשביל לחיות, אבל בשביל להכיל את המשפחה הוא צריך עוד שק, המשפחה כרגע לא מעניינת אותנו. ניקח לו הכל ונשאיר לו רק שק אחד. מה המקור לזה? מרכך. כלומר, הערך שלך, שלו, ולא של בני הבית. אז זה דבר אחד, ראינו מה משאירים לו וראינו את המקור. דבר שני, אומרת המשנה, אנחנו לא דואגים רק שיוכל לחיות איכשהו, אלא גם דואגים לפרנסה שלו. כלומר, אם הוא בעל מלאכה, משאירים לו כמה כלי מלאכה בסיסיים, שניים מכל סוג. כלומר, נניח שהוא נגר, נשאיר לו שני פטישים, שני מבריגים. עכשיו, מה יקרה אם יש נגר שיש לו שלושה פטישים ורק מברג אחד? אומרת המשנה, אותו דבר. נשאיר לו את המברג האחד ושני פטישים, וניקח את הפטיש השלישי. עכשיו, מה החידוש? החידוש הוא שהיינו יכולים לומר, הרי צריך להשאיר לו שניים מכל סוג. אז בוא ניתן לו למכור את הפטיש השלישי ולקנות בזה מברג, כך נשאיר לו שני פטישים ושני מברגים. זה מה שהיינו חושבים, כמה שמלן שלו, אלא לוקחים לו את הפטיש ומשאירים לו שני פטישים ומברג אחד. עכשיו עדיין, מה החידוש בזה? הרי עד עכשיו הוא הסתדר עם מברג אחד, הוא יכול להמשיך להסתדר עם מברג אחד. מסבירה הגמרא, זה לא מדויק. כי עד עכשיו אולי הוא הסתדר עם מברג אחד, כי יש לו שלושה פטישים, אז כשהוא צריך עוד מברג, הוא משאיל איזה נגר חבר פטיש, ולוקח במקום זה מברג. אבל עכשיו, שניקח לו את הפטיש השלישי, כבר לא יהיה לו איך להשיג מברג, אז אולי בכל זאת, כן נעשה את מה שאמרנו, ונאפשר לו למכור את הפטיש ולקנות מברג, כמה שמלן שלא. אלא לוקחים לו את הפטיש, והוא נשאר עם שני פטישים ומברג אחד. עכשיו, מה קורה אם הוא עיקר, והוא משתמש בשברים בשביל החוש? רב אליעזר אומר, גם כאן משאירים לו שני שברים. רבנן אומרים, לא. שברים, אמנם זה גם כלי עבודה, אבל זה גם נכס, ונכסים לא משאירים לו. עד כאן לגבי איך גובים מהם שועבדים, לוקחים לו, אבל משאירים לו. זה עיקר החלק הזה. ועכשיו, שתי הערות בדרך אגב לסיום. הערה אחת נמצאת באמצע המשנה הראשונה בכ"ד עמוד א', וזה דין שהאמת היא שכבר למדנו בי"ח עמוד א', נאמר את זה ממש בקצרה, מרגלית לקלים. כלומר, בניגוד למה שעד עכשיו עסקנו, שהדגשנו שזה לא הדין של הישג יד, כאן המשנה כן עוברת לדין של הישג יד, והיא אומרת, כשאני צריך לבדוק האם לבן אדם יש מספיק כסף לשלם את הערך או לא, אז בודקים את זה לפי המקום והזמן העכשווי. כלומר, אם יש לו איזה מרגלית, שכאן היא שווה 10 שקלים, אבל אם הוא ייסע לעיר הגדולה, היא תהיה שווה 20, לא מעניין אותי. אני בודק לפי מה שכאן, ואותו דבר אם יש לו פרה, שעכשיו היא שווה 10 שקלים, אבל אם נחכה ליום השוק, היא תהיה שווה יותר, לא מעניין אותי. אני בודק לפי מה שכאן ועכשיו. מה המקור? אומרת הגמרא, זה מקור בכלל ממי שמוכר שדה מקנה, אבל דורשים את זה לעניין שלנו של ערכין. כתוב, ונתן את הערכך ביום ההוא. הולכים לפי היום ההוא ולפי המקום ההוא. עד כאן הערה אחת. הערה שנייה, תחזיר אותנו לשורה העשירית כ"ד עמוד א', וזה גם כן לגמרי בדרך אגב, המשנה אומרת שמי שמקדיש את כל הנכסים שלו, תדע לך, זה כולל אפילו את התפילין. על זה הגמרא מוסיפה שגם מי שמוכר את כל הנכסים שלו, גם אז זה כולל אפילו את התפילין, ושואלת הגמרא מה החידוש, והיא מסבירה, היינו יכולים לחשוב שאולי דווקא בהקדש שזה מצווה, אז זה כולל גם את התפילין, אבל במחר האדם לא מתכוון באמת למכור את התפילין שלו, כמה שמלן שכן. עד כאן הערה שנייה בדרך אגב, ובזה סיימנו את החלק השני של השיעור, הדרן הלך שום היתומים, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על גביית כתובה מנכסים משועבדים או מערבים, ועל החשש של קנוני על גבי זה, ולגבי זה ראינו 5 סעיפים. סעיף ראשון, בערב לכאורה כן חוששים לקנוניה, ואם הבעל מגרש את אשתו והולך לגבות מערב, הוא צריך לנדור שהוא לא הולך להחזיר אותה. לגבי הקדש, ראינו מחלוקת, רבי אליעזר אומר שגם כן הוא נודר, רבי יהושע אמר שלא, ומה המחלוקת? הסבר אחד, רבי יהושע אומר שמול הקדש אין סיכוי שאדם יהיה כזה חצוף לעשות קנוניה, ואילו רבי אליעזר כן חושש. הסבר שני, גם רבי יהושע חושש, הוא פשוט אומר שהנדר לא יעזור, כי יוכל אחרי זה להפר את הנדר, ואילו רבי אליעזר אומר הוא לא יוכל להפר, כי זה נדר שנעשה ברבים או על דעת רבים. הסבר שלישי, עקרונית אולי היינו חוששים, אבל אין סיבה לחשוש, כי אם הוא רוצה לקחת כסף מההקדש, הוא יכול פשוט להישאל על ההקדשה שלו, הוא לא צריך את כל הסיבוך הזה עם הגירושין, לכן כאן אין סיבה לומר שמדובר בקנוניה. לעומת זאת רבי אליעזר אומר, לא נשאלים על הקדש, ולכן כן חוששים, זה היה סעיף ראשון. סעיף שני, זה סיפור על זה, שהבאי באמת הציע לאיזשהו זוג, שיעשה את הטריק הזה על האבא של הבעל, בשביל להוציא ממנו כסף, אבל בסוף הוא לא יוכל לעשות את זה, כי הוא היה כהן, ואז הוא לא יוכל להחזיר את האישה, וראינו איך זה יכול להיות שעושים טריק על האבא של הבעל, אמרנו כי הוא תלמיד חכם והוא הבן שלו והוא אמור לתמוך בו והוא לא עושה את זה, זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי אמרנו, רגע, איך בכלל אנחנו אומרים שהערב מתחייב לכתובה? הרי הגמרא אומרת שבאמת הוא לא מתכוון לזה והוא לא מתחייב בכלל. מסבירה הגמרא, מדובר פה בערב קבלן, ולפי הדעה שצריך גם קרקע, זו שהיה לרב הונא הזה קרקע כשהוא התחתן, או כיוון שזה אבא שלו, אז גם אם בדרך כלל צריך קרקע, כאן לא צריך, זה היה הסעיף השלישי. בסעיף הרביעי עברנו לקנוניה לגבי לקוחות. האם צריך לחשוש שהאישה תגבה מהלקוחות ואז הם שוב יתחתנו? רב פאפה חושש, נהר די. לא, הלקוחות היו צריכים לחשוב לפני שהם קונים, אני לא מוכן לקחת את הסיכון שבאמת הם התגרשו ורוצים לחזור בתמימות, ולומר להם שהם לא יכולים ולהרוס את הזוג הזה, בגלל הסיכון שאולי הם בעצם מסוכנוניה, הקונה היה צריך לחשוב על זה מראש. והסעיף החמישי, כשכן באים וגובים מההקדש, איך עושים את זה? לא לוקחים סתם ככה, כי אנחנו לא רוצים שאנשים יחשבו שאפשר לקחת קרקעות מההקדש בלי לפתות, אלא עושים פדיון סמלי. אבל אם השווי של הקרקע נמוך מהחוב, אז אומר השבג, אם הוא נמוך אפילו קצת, לא פודים, לפי המשנה, רק אם הוא נמוך ביותר מחצי, ואז מה עושים? לפי הסבר אחד בראשונים לא פודים בכלל, אלא מחכים שיתשלים קודם את שער החוב, לפי הסבר אחר לוקחים, פשוט לא עושים את הפדיון הסמלי, עד כאן החלק הראשון. בחלק השני חזרנו לערכין, כשאדם חייב לערכין והוא לא משלם, אז באים וממשכנים אותו, אבל לא לוקחים לו את הכל, קודם כל לא לוקחים את הדברים של בני הבית, וגם בשלום משאירים לו דברים בסיסיים, וגם כלי מלאכה בסיסיים, ואם הוא עיקר ויש לו שברים, אז לפי רבי אלעזר גם משאירים לו שני שברים, לפי רבנן לא. אגב, זה גם דיברנו על הדין של הישג יד, והזכרנו שוב את הדין של מרגלית לקלים, כלומר, אנחנו בודקים את הנכסים שלו לפי המיקום והזמן העכשווי, ודבר אחרון, ממש בדרך אגב, אדם שמקדיש או מוכר את כל הנכסים, זה כולל גם את התפילין שלו. אמור, הדרן הלך שום היתומים, כל טוב.